עלית לברך מזונות. הבאו, זה בלי סוכר. זה בלי סוכר.
אני צריך להביא היום דווקא סביוניות. לא, לא
הספקנו. הרב פיקלי עשה סיכום של כל העניינים של הטוב והאמיתי, מאוד יפה. אז בואו נסיים את הסימן עכשיו, כדי ש סעיף ד'
דלת או דלת?
דלת. יש לך את זה פה?
מה?
אולי תיתן שיקלידו את זה? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בזרוע
עולם. הרב, אנחנו בדואים, הפעם רצו מישהו להצטלם עם בדואי על חמור, מיד עשה ככה, הוא לא רואה להצטלם. יש לה ניסור, כנראה אולי זה עניין של עבודה זרה אצלם, מעניין, זה באמת עניין של פסל צלם, צלם אולי אצלם גם כן אסור. הבדואים פעם קרה לי דבר כזה. טוב, אותי ככה פדושה את זה, הם לא...
קוף עיני דלת. אין לברך הטוב והמטיב, אלא אם כן יש אחר עמו. דאחי משמע הטוב לו והמטיב לחברו, והוא הדין עם אשתו ובניו עמו, אבל אם הוא יחידי לו, דבר שמחה. תראו את המשנה ברורה סיפקנת לדבר עמו, ושותה מאותו יין. אז הטוב המטיב, יש בו עוד תנאים. צריך להיות עם אנשים נוספים, צריך ששניהם ישתו מהיין. פה לא מספיק מפורש האם צריכים לשתות משני עיינות, אבל כשמעניין הפוסקים רואים שצריכים לשתות משני עיינות, לא רק מהיין השני. אז מדובר שיש שני אנשים שמסיבים ביחד, ושניהם שתו את היין הראשון ואחר כך את היין השני. לדעת השולחן ערוך אין בזה הגבלה בעצם איפה נמצא היין השני, אבל כיוון שאומרים ספק בחוד לכלת מנגד השכן ארוך, צריך לומר שהם לא תכננו להביא את היין, למרות שהם שקלו להביא את זה. זאת אומרת, הם לא היו סגורים על להביא את היין, ואחר כך החליטו להביא אותו. עכשיו, יש פה עוד חידוש שהרב פיקל לי שבוע שעבר.
אתה כמו לחם חמודות בעניין הזה?
כן, אני חושב שכן. הרב עובדיה. הרב עובדיה.
עובדיה גם ככה מביא?
כן.
מביא את הלחם חמודות.
כן. עכשיו, יש פה דבר שהרב פיקל לי שבוע שעבר, זה זיעזע אותו לגמרי. עוד הלכה שמביאים פה הפוסקים. תראו את הדבר המעניין הזה. גם בעינן, דווקא שיהיה לחברו שותפות באותו היין. זה היה נראה לרב פיקל לי נגד השכל הישר. בעינן שיהיה לו שותפות באותו היין. אבל אם הוא רק עורך באלמה שבא לבית, נתן לו לשתות, לא יכול לומר ברכת הטוב. למה? מה טעם הדבר הזה?
איך זה מטיב לו כביכול? זה לא שאלות.
יפה. אתה אומרת, הוא נהנה מטובתם של אחרים. זה לא, הטוב והמטיב מתפרש לטוב והמטיב לנו. ולכן צריך להיות, יש דין לכם, לברכת הטוב והמטיב לכם משלכם. אבל האמת היא שלמעשה רואים שזה לא נפקא מינה בעניין הזה. מדוע? כתב המגן אברהם, וגם הבעל הבית לא יכול לומר ברכה זו באופן זה. אם לא, שהבעל הבית עמיד קנקן על השולחן לשתות מי שירצה, אבק ושתפות, ויכול אף האורח לברך.
כמו בימינו, אבל בימיהם כנראה היו באמת תקופות, שבעל הבית היה מחזיק את הבקבוק
לידו, לא תמיד לקחת. יפה, יפה בדיוק. אז לכן, בדיוק, אז לכן זה לא כל כך בעיה היום. באופן טבעי, האמת היא, שואלים את השאלה במקום אחר, בואו נביא את המקרה ששם. יש דין לכם במצע, אנשים לא יודעים את זה. אבל יש דין לכם במצה. נכון או לא? כי יש דין לכם, דין לכם מופיע בארבעת המינים. אבל הרי לומדים גזירה תתווה ותתווה מחג המצות. ככה גמרא בכמה מקומות בש"ס. יש גם דין לכם במצה. זה כתוב בעצם בפוסקים מביאים את זה, אבל גם הגמרא בפסחים. יש דין לכם במצה. עכשיו השאלה אני שואלת היא, אתה הולך להתארח אפילו אצל ההורים שלך. או הבנים סמוכים על שולחן אביהם. המצה לא שלהם. איך יצאו ידי חובה? אז אם אתה ליטאי או בריסקר, אז אתה אומר, אני מכן, אתם משתתפים בפריטי, או מקנים להם, עושים הגבעה במצות, בליל הסדר. כן, יש כאלה שעושים את הדבר הזה. אבל, ויש עוד פלפול יפה, שפלפלתי בו בימי חורפי, שיכול להיות שפה כבר קונים את זה. זאת אומרת, הרי זה לא גזל, זה לא שאתה גוזל. אתה אוכל את שלו, אבל כשזה מגיע אליך לפה, הרי את המצה ברגע שלעשת אותה ועדיין לא הייתה לא, זה לא שינוי, אפילו אם שינוי, הרי זה לא גזל. מישהו נתן לך רשות לאכול, אתה לא גזלן בכל מקרה. עכשיו, אתה לא עשת המצה, לאחרי הלעיסה עדיין לא קיימת את המצווה של אכילת מצה, רק בהנעת גרונו. אבל כשזה כבר מתחיל לזרום בגרון, זה כבר איבד את השווי שלו, ואז קנית את זה. נכון, ואז כבר קנית את זה. טוב, אבל באופן פשוט לא צריכים את הדברים הללו. והשפת אמת אומר שהתשובה הפשוטה היא, כשאתה מגיע מישהו יתארח, נותן לך לאכול, נותן לך לאכול לכל צרכיך, כולל לצאת ידי אכילת מצה. ואם צריך לקנות את המצה, אז הוא גם מספיק שמסכים שתקנה את המצה. וזה בעצם מה שקורה בזמננו כשאנחנו באים לתארח אצל אנשים, נותנים לך יין. זאת אומרת, השאלה היא כזאת, מה קורה אם אתה שותה יין, אתה יצא משתות שתי יין ובא לצאום לך גזל, אז אתה צריך לפלוט את היין או שאפשר להמשיך לשתות? כשהייתם ילדים שיחקתם בגזל?
לא.
לא הייתם? אנחנו, אני זוכר כשהיינו ילדים בכיתה זין, למדנו בבא קמא, אז אחד התחביבים היה להגיד גזל. אתה עכשיו, אם אתה לוקח לי את זה, זה גזל. אתה צריך לחזק את דבריך. אתה לוקח, זה גזל, וכל הזמן אמרו גזל, אל תיגע לי באוטו, זה אוטו של אבא שלי, זה גזל וכו' וכו' וכו'. אז אם אתה אוכל לך גזל, צריך לפלוט או לא צריך לפלוט?
מי אמר לו?
בעל הבית, הוא שותה קצת יין.
זה כבר מאוס, בתוך הפה, זה...
גם אם זה לא מאוס.
בעל הבית תדיר את זה על השולחן?
כן.
מזמין אותו לסעודה?
כן.
שלום על ישראל. גם הבעל בית הזה צריך להביא לו פסיכיאטר.
רגע, אז הרב פיקלי, אז זה מסביר את זה, שמה שהגמרא אומרת, מה שהפוסקים פה אומרים, זה בעצם בימינו לא, אין בזה בעיה. באופן טבעי, כאשר מזמינים אז מתכוונים שזה יהיה שלך, של האוכל. זאת שאלה יפה, האם אדם שאוכל מוזמן, אורח שאוכל משהו, האם הוא אוכל משל בעל הבית או אוכל משלו? למה היא נפקה מינה? לאכילת לייצא לתחובת מצה, להטוב והמתי, זה לא נפקה מינה.
יש
שאלות
כאלה, מי שיושב מוזמן לבר מצווה, שבקח
כולם, מוקח את הפקק, בפקק
יש
תעלות השחייה
של
מי
זה
שייך? זה משהו אחר. למה זה משהו אחר? כי את הפקק לא מיועד לאכילה. הפקק זה רק, פה יש שאלה עם בעל האולם, באופן פשוט של בעל הבית. ההיגיון זה של בעל הבית, כי הפקק הוא לא בשבילך.
אבל הוא התייאש בעל הבית. זה דווקא לדעתי למי שמצא את זה. אם הוא יריב במיקרופון, יגיד רבותיי, כל הפקקים שייכים לבעל הבית, נכון. אבל ככה הרי בעל הבית בא לשמחה החתן והקלה, או החתן בר מצווה.
כל העולם.
הם עוזרים לעולם, בכלל לא חושבים על הפקקים האלה. דרך אגב, היה
טיפול כזה. הרב פיקלי, יש כלל יסוד, אדם לא יכול להתייאש מדבר שנמצא ברשותו.
אין דבר כזה. אומר שהעולם זה ברשותו של הזה?
אולי
נאמר משהו אחר. בכלל, הבן אדם בא עם מתנה, הוא הוציא את המנה שהוא אוכל.
המנה כן, לא.
למה לא?
התוכן.
מה?
התוכן, אבל לא הבקבוק. התוכן. אני חושב, המיץ אולי, יש לדון. אבל לא הבקבוק. את הבקבוק אתה משאיר על השולחן. כאן הבקבוק הוא מסגרת הסחירות לבית.
אז גם לא שייך לחתן, אז זה שייך לבעל האולם.
זה מה שאמרתי, הדיון היחידי שיש לדון אם זה שייך לבעל האולם או לבעל השמחה. אבל המוצא הוא רק, אומרים לו חזק עבור. אז בואו נחזור פה לעניין של הטוב והמטיב. לפי זה פשוט שהיום כל מוזמן, כל אורח יכול לברך הטוב והמטיב. בואו נחזור למגן אברהם. וכתב המגן אברהם, כן, כתב המגן אברהם, זה באמצע סיב קטן דל, סיב קטן תתוו, כתב המגן אברהם, וגם הבעל הבית לא יכול לומר ברכה זו באופן זה, אם לא, שהבעל הבית תמיד הקנקן על השולחן לשתות מי שירצה. אבי כשותפות, ויכול אף האורח לברך. ואשתו ובניו, כיוון שצריך לפרנסם, וכאילו יש להם חלק בו. גם בעינן, שישתו בחבורה ביחד, ולא זה בחדר זה ולא זה בחדר זה, זה פשוט. גם הסכימו כמה אחרונים לעבר ברכת טוב, אלא כשתו שניהם בשתי עיינות. הרי שתו שניהם רק מיין הראשון, מיין השני שתה רק אחד, ולהפך אין לברך. אין לברך. כתבו האחרונים. בוא, עוד שאלה חשובה. בברכת טוב יכול לברך בדיעבד, אף שכבר שתה נזכר כשהיין בפיו שבו לא מברך אחר כך. אותו, אז זה, הדבר הזה שנוי מחלוקת. כלומר, דיברנו על זה פעם, וזה הרי קורה מדוע, כי אף אחד לא יודע את הלכות ברכת הטוב והמטיב. אז הוא כבר שתה את, את היין השני, ואז מתחיל להסתבך, האם צריך לברך הטוב והמטיב או לא צריך לברך הטוב והמטיב. המשנה ברורה פוסק שאפשר, אבל הבית יוסף חולק בזה. בית יוסף חולק בזה, דהיינו, השאלה היא האם ברכת הטוב והמטיב היא ברכת הנהנין או ברכת השבח. זה בעצם הדיון שיש לפנינו. הכלל הוא שברכות הנהנין אנחנו צריכים לברך לפני הנאה. וברכות השבח אחרי הנאה. עכשיו אנחנו לומדים...
אבל הרב, אם הוא ממשיך לשתות מאותו יין, גם ברכות הנהנין הוא חייב לברך. ואדם לא ברך על היין, הוא לא ברך על המשקה עכשיו, ונשאר לו, אז הוא מברך.
כן, אבל מסתבר שה...
זה מה שמשנה ברורה אמר בשם פרי מגדים, שאם הוא עדיין ימשיך לשתות מאותו יין, אז הוא יברך אותו באמתי.
זה מה שאומר משנה ברורה. בוא נגיד את המשנה ברורה. ומי הוא, כשיש עוד יין בקנקן, לכו לאן מה יכול לברך, תדם אלי מי שרח לברך המוציא, נזכר קודם גמר הסעודה. יפה, אז זאת אומרת, אז בוא, כן, מה שרפיקה לימר זה נכון, שהמחלוקת היא, יש לו מחלוקת, האם ברכת הטוב האמיתי זה ברכת השבח או ברכת הנהנים? מהי המחלוקת? יש מי שאומר שהטוב האמיתי זה רק לשבח. אם זה לשבח, אתה יכול לשבח גם אחרי שסיימת את העניין, אפילו שאין לך עוד יין. ולמה להגיד שברכת הטוב האמיתי זה ברכת השבח? זה הגיוני. כי זה בא לשבח להשם על ריבוי הטובה.
כמו שהחיינו.
כמו שהחיינו. וכמו שאנחנו עוסקים עכשיו בלימוד בברכות השחר, אז גם ברכות השחר, איך הגמרא אומרת, ברכות השחר מברכים אותם תמיד, אחרי שהתחייבת בהם, ששומע כל תרנגול, אחרי ששומע כל תרנגול, וברך נותן לשכבי בינה. כשפוקח את עיניו, אחרי שפוקח את עיניו, מברך פוקח עיוורים. כשקם עם מיטתו, מברך מתיר אסורים. לא כשקם, כשאם תיישב עם מיטתו, מברך מתיר אסורים. כשנאמן, מברך זוקפים. בעצם תמיד אתה עושה את הפעולה, ורק אחרי זה אתה מברך את הברכה. כך זה בברכות השבח. לפעמים אנשים לא... תמיד יש בעיות בחתונות, תמיד זה חוזר לעצמו שהחתן פוחד לשים את הטלית לפני השהחיינו. אנחנו בדרך כלל כן מקפידים לא ללבוש את הטלית בגלל ברכת ברכת המצוות, ברכת ציצית, אבל מצב שהטלית היא בלילה, אז אין שום בעיה, אתם יכולים לתת ואיך שחיינו, לא צריכים, יש חתנים, יש חופות שחתנים מסורתיים כאלה שהם לא בעניינים, תקפיד אלא שישים את הטלית שלך שחיינו אחרי זה, לא מפריע, כלומר מיד אחרי זה, כי ברגע שיש לו את ההרגשה של השמחה, הוא יכול לברך. בטלית אמרתי, הוא גם יכול לברך לפני. מדוע? כי בעצם הנושא זה הקנייה, בטלית. אז ברגע שהוא בא ללבוש, מתחדשת לו הרגשת השמחה על הקנייה, על עצם זה שיש לו טלית. לכן דווקא בטלית אפשר לפני, אבל לא צריך להיות לחוץ אם יצא לו לברך אחרי. זה לא בברכת הנהנים, המצוות צריך להיות עובר לעשייתם. אבל, שנייה, שמואל, אבל יש מי שאומר שברכת הטוב והמטיב זה ברכת הנהנים. זה כמו ברכת, זה ברכה נוספת על היין, שיש יחס בין הטוב האמיתי לברכת הגפן. זה גם אפשר להבין בסברה, את הדבר הזה. שאם אתה נהנה פעמיים, תקנו לך ברכה. זה לא, ודאי שאתה משבח להשם, גם כשאתה אומר בורא פרי עץ, אתה משבח את השם. כל ברכות הנהנים זה שבח, זה לא ברכות סתמיות. אתה לא אומר, ברוך אתה השם בעולם על זה שהיין טעים. אתה לא אומר ככה, אתה תמיד משבח להשם. אבל אפשר
לדאוג על פי הטוב האמיתי במקומות אחרים.
כן.
שתקנו, ששם זה, שהרב אומר זה ברכות הנהנים, שם זה ברכות השבח.
זה לכאורה בברכת המזון זה ברכות המצוות.
לא, ברכת המזון זה משהו אחר.
בשחיינו.
יש הטוב האמיתי ובעוד הרבה...
אז לדעתי זה הולך ככה, הטוב האמיתי הוא תמיד הבן של משהו אחר. זאת אומרת, בשחיינו הטוב האמיתי זה הבן של שחיינו, אז הוא מכפיל את שחיינו, לכן זה יהיה שבח. פה הטוב האמיתי זה הבן של בורא פרי הגפן, אז הוא מכפיל את בורא פרי הגפן. לא בטוח שצריך לדמות למקומות האחרים. יש פה דמיון, כן, שזה אותו מטבע של ברכה. והנקודה זה על הכפול. אתה מתאים זה לכפול. כפול מה? כל דבר ועניינו. אז סליחה, אז לכן אומר המשנה ברורה פה, מה שהפיקלי אמר, שאם אדם שתה מהיין השני ויש לו עוד יין והוא שותה, ממשיך לשתות, אז הוא יוכל לברך לכולי על מה טוב האמתים, כי אפילו אם זה ברכות הנהנים, עכשיו הוא שותה שתייה שנייה. שמול, אתה אומר משהו?
כן, אז על הברכת של הטלית בחתונות.
כן.
אין מנהג לברך הציצית?
רק אם זה לפני השקיעה.
אני מדבר, ברור, אני מדבר
אם זה לפני השקיעה, כן, בטח.
אני מדבר אחרי השקיעה.
אחרי השקיעה. יש פה בלגן לגבי, ויש פה מבוכה בדבר הזה, כי הרבה פעמים, הנה, בחתונה של נתנאל דהן, אתה היית בחופה, יוסי?
שמי?
נתנאל דהן, היית?
לא, לא הייתי.
לא היית. מה זה לא היית? זה אנשים הבית כנסת.
טוב.
אז היינו ב... החופה הייתה במצפה יריחו. עכשיו, מצפה יריחו אנשים לא יודעים. יש בעיה גדולה שהשקיעה הנראית היא מאוד מוקדמת שם. כלומר, מצפה יריחו...
להרים.
כן, כלומר, השקיעה שם, השקיעה היא בכיוון ירושלים. ואז הרי ירושלים, כן, זה לא בדיוק צמוד, זה לא צמוד. כלומר, אם זה הצמוד, יש מרחק, יש מרחק. אז זה חשוב שיש מרחק. אם זה הצמוד, אז יש פה דיון. אבל זה רחוק, מה זה? זה אולי 15 קילומטר. במעלה אדומים יש תבשת הצמוד. שם זה דיון אחר. ואני מבין שהרב רבינוביץ' עושה הפוך מכל היישוב. זאת אומרת, הוא הולך לפי שקיעה נראית. ככה, אם ההר נמצא ממש דבוק אליך, אז פה יש מחלוק גדולה פוסקים, כי יש אומרים, לא יכול להיות שאם אתה עולה למעלה יהיה זמן אחד, אם אתה עולה למטה יהיה זמן שני, אז הולכים לפי המאוחר. ואמרו לי שהרב רבינוביץ' הוא הולך תמיד לפי הנראה, ולכן הוא מתפעל, הם מתפעלים מנחה ביחיד. זאת אומרת, הם מתפעלים מנחה כמו כל עם ישראל סמוך, זאת אומרת 20 דקות לפני השקיעה בלוחות. אצלו זה כבר היה אחרי השקיעה. אז מישהו אומר שאני פעל ביחיד.
20 דקות זה לא, אני חושב שיש פעם של 20 דקות עליו.
20 דקות.
אם יש זה גג 5 דקות.
20 דקות. עכשיו, במצפה יריחו, 20 דקות. במצפה יריחו זה יותר מזה. במצפה יריחו זה בעצם אותו עניין של מעלה אדומים, אבל הערים רחוקים. בעצם, הנפקא מינה כזאת, זה לא שחלק מאנשי מצפה יריחו הם ככה וחלק הם ככה. כל אנשי מצפה יריחו נמצאים במצב שההר, השקיעה היא לפי ההר הרחוק. ובזה רוב הפוסקים אומרים, יש דעת מיעוט שחולק, אבל החידה ועוד אומרים שזה הולך לפי השקיעה הנראית, לפי מה שרואים. עכשיו, מצפה יריחו, אז זו תופעה מעניינת, מדוע? כי השמש הוא כאן, אבל יש יום, זה לא לילה. אתה את השמש לא רואה, אבל עדיין יום. זאת אומרת, יש אור יום בלי לראות את השמש. אז פעם ראשונה עליתי על זה כשהייתה לנו מישהו מהישיבה התחתן. לא, אני עליתי על זה בזכות מעשה שהיה, שחזרתי ממילואים בצפון, כלומר באזור צפת, והיה לי מספיק זמן, אז נסעתי והחלטתי לעצור במצפה יריחו, להתפלל מנחה. האלטרנטיבה השנייה זה במחולה, זה רחוק, אז היה לי מספיק זמן. נסעתי לי בנחת, הגעתי חצי שעה לפני השקיעה למצפה יריחו, והם כבר היו אחרי התפילה. אחרי מנחה, אחרי מנחה. למה הם היו אחרי מנחה? בגלל השקיעה נראית, שם הצם השקיעה זה 40 דקות לפני צד הכוכבים, וסיבחו אותי לגמרי עם הדבר הזה. בכל מקרה אפשר להתפלל בבין השמשות, יש להם שם בין השמשות ארוך במצפה יריחו. אז אחר כך שהיה לנו חופות מהישיבה, אז בפעם השנה אני זוכר שהרב צוקרמן סידר קידושין, והכל היה לפני השקיעה, ואמרתי לו, הנה השמש, אתה רואה? עוד דקה, אין שמש. אז קיבלנו קניין מהחתן לפני זה. חופה. אחר כך, הייתה חופה של מישהו פה מהחומה, זה היה בחודש אלול, עוד היינו בשעון חורף, לפני השקיעה. אז אמרתי לו, אלול? השעון קיצר, כן. כן, אמרתי לו, לא רק... שאתה לוקח את אנשים מצפה יריחו לפני השקיעה, זה יהיה 40 דקות לפני השקיעה. ובהתחלה הם לא האמינו לי, אבל כשהגענו הם כבר האמינו, כי אני לא זוכר כבר, בשש כבר ראינו את השמש צונחת שם מאחרי הערים. אז היינו אולי 10 אנשים שם, לא עשינו חופה, קיבלנו, עשינו קניין, קדענו את הכתובה מהר ועשינו קניין, נחתמתי את ה... את העדים. אבל זה טוב, זה טוב, אבל הבעיה היא כזאת, יש כמה בעיות שנוצרות מזה. אחר כך הוא הולך לחופה, הוא מברך על התלית שלו,
שחיינו בדיעבד,
שחיינו זה בסדר, אבל בעצם עכשיו איך מגדירים? ספק יום ספק לילה. מברכים על הציצית, אומרים, ויותר מזה, הרב פיקלי, אולי אסור לו ללבוש טלית בכלל. הרי יש ספק ברכות, הוא מכריז את עצמו, הוא מכריז את עצמו לספק ברכות. מי יתיר לו ללבוש טלית?
למה בא ללבוש טלית?
כי ברגע, לכאורה, ברגע שיש שקיעה.
הרב, לי יש ראייה שגם בלילה הם מתעטפים לכאורה צריך לברך. אלא מה? עושים סבת.
זה ספק ספק.
מה הראייה? שהרי אנחנו הולכים לישון ביום, לא כולם, מי שהולך לישון ביום, הולך לישון עם איזה סמיכה או איזה סדין, שיש לו ארבע כנפות.
כן.
והוא לא מטיל בציציות.
כן.
אז מה אומרים לי פה? שפוסקים כמו הראש, שבגד של לילה, אף על פי שאתה משתמש בו ביום, הוא יהיה פתור. ובגד של יום, אפילו בלילה יהיה חיה.
כן.
אז יכולה, אז גם בלילה צריך לברך. אלא מה? כמעט יש מחלוקת, אז לא מברכים.
אז הרב פיקלי אומר ככה, ויש פה דבר נכון. יש מחלוקת בין הראש והרמב״ם. מה המחלוקת? האם מה שאנחנו רואים שלילה עליו זמן ציצית, זה אומר הזמן של הלילה, או הבגד של הלילה? עכשיו בעצם, מי ששם תלית, תלית זה בגד של יום. יודעים, לא מתעטפים תלית בלילה. תלית זה בגד מובהק של יום. מי ששם תלית, נכנס למחלוקת הזאת. עכשיו הרב פיקלי מציע, אם אני מבין אותך נכון, שאם הוא שם את זה בין השקיע לצד הכוכבים, עכשיו זה ספק יום, ספק לילה. אז יש לנו פה ספק ספק. כלומר, ספק אולי בכלל זה יום ואפשר לברך. אם תמצא מה זה לילה, ספק עם הלכה כמו הראש, שאומר ש... כמו הראש או
כמו
הרמה? יפה, ואולי אתה ראית פעם מישהו ברך אחרי השקיעה?
לא, חצות הכוכבים.
חצות הכוכבים ברך?
בחתונות.
זה חידוש בעיניי.
מה, להתעטף?
להתעטף כמו הראש לגמרי. להתעטף, כן, זה חידוש בעיניי. אבל בשקיעה לכאורה המקום להקל, אלא שהרב עובדיה, גם במצב הזה אומר שעושים ספק ספק בברכות. זה מחלוקת גדולה גדולה. המשנה ברורה בכמה מקומות כתב שלא אומרים ספק ספק בברכות להקל, ואפשר לברך. הרב עובדיה שתתו הידוע בהרבה מקומות להחמיר בדבר הזה. אבל אני שואל, לפי הרב עובדיה, אני חושב שאסור ללבוש את הטלית הזאת. מדוע? בעצם עיקר הדין, לפי רוב הפוסקים, כשאתה נמצא בין השקיעה לצאת הכוכבים, היה צריך לברך עליה. רק אתה אפילו לספק רחוק חושש. אז מי תיר לך ללבוש טלית בלי ברכה? אסור ללבוש טלית בלי ברכה. מי תיר לך את הדבר הזה? בכל זאת, נקפני ליבי. אני... היה צריך להגיד לו, אבל לא רוצה להיות מוזר, היה צריך להגיד לו לפני השקיעה כבר תשים את תברך על הטלית ותבוא ככה עם הטלית לחופה. אז לא רוצה להיות מוזר, כי זה גם מצווה להיות נורמלי, להיות שפוי, זאת אומרת לא להתחיל לעשות גם צי המצאות, ש לא צריך להיות מוזר. אבל אם אסור להתעטף בלי ברכה, אנשים אומרים ברכות לא מהגבות, כתוב חמישה לא יתרומו.
ובחתונה אני עשיתי את זה בטל, רק בטל ש... כן.
בלילה זה היה. זאת אומרת, בלילה עוד אפשר להבין. בלילה. כי בלילה... יש ספק. יש ספק. ספק הראש והרמה. אבל ספק ברכות להקל. בסדר. אבל ספק ספקה, זה בעצם היה צריך לברך. רק חוששים לדעת יחיד. טוב, לא יודע. זה... לא רציתי להשבית את השמחה. יש לי עכשיו מעשה, יש פה מישהו מהר חומה, זה בקש ממני לסדר קידושים. אז אנשים מהר חומה, אני תמיד שמח, רק אני אומר להם, אני אומר להם שאני מתרגז על מעט דברים. אחד הדברים שאני מתרגז, אני לא מרוקאי, אבל לא, אני לא ביטלתי את זה, אבל אני לא, כן, אבל אם מציעים לי כסף על חופות אני מתעצבן. שידעו, יבואו בלי כסף.
למה?
כי, אספר לך מה עשה יפה.
אתה תחתך גמח, ויחזיר את הכסף לגמח.
לא, אני אומר שהם יביאו לגמח. היום רבנים בדור הזה צריכים לעשות שבת המשקל. זאת אומרת, במצב שהלכו לכיוון הזה, צריכים ללכת לצד השני. שהם יביאו לגמח. רבנים תסכים בכסף, זה דבר לא בריא. זו דעתי, ואנחנו לכן ברחנו מן הממון. אז היה אחד ש...
אני למשל בבית הכסף שלי לא ידעתי כלום מה הולך עם כסף, כלום,
ואז גילית.
לא, אני גם לא גיליתי, אף פעם לא ידעתי מה
המצב, זה טוב,
ואף פעם לא התעסקתי בנושא הזה. אבל היו לי מעט מאוד חופות שאנשים הזמינו אותי ושילמו. אז מה, היו גם שלא שילמו.
יש הבדל בין רב בית נסטר לשכונה, יש הבדל. אני אגיד לך, אני פה מייצג את הציבור, בסופו של דברים הרב מגיע לחופה, בסוף לוקח.
אבל מה, הרב מגיע עד נניח למצפה יריחו, עד נהריה. הנסיעה שלו בחינם, הלוך חזור. היו לי גם כאלה דברים, אבל...
לא, אני אומר לאנשים...
הרב, יש כאלה רבנים שהם מלאכים, הילדים שלהם לא אוכלים, לא שותים. ולדעתי זאת טעות של הרבה רבנים.
אני אומר לאנשים, שאני לא לוקח בכלל, גדרתי בעד עצמי, אבל אפילו אם הייתי לוקח מחברים בטוח לו, וכל השכונה פה חברים שלי. זו הסברה שלי. אז תשמע רגע, אז היה ראש העיר, מה? הרבי קאלי,
יש לו חברים, אז אם כולם חברים, כולם יצביעו.
אבל למה אתה מקלל אותי? רוצים לעסוק בתורה, הרבי קאלי.
ראש העיר יתן שיעורים
תדור בעיר שראשה תמיד חכם, כך אומרת הגמרא ברכות. לא לגור בעיר שראשה תמיד חכם, כי תמיד חכם הוא הולך ללמוד תורה בזמן שצריך לנהל את העיר. זה מה שהגמרא אומרת את זה. לא לגור בעיר שראשה תמיד חכם, לא צריך שיהיה עם הארץ, אבל אחד שהוא לחוץ על הלימוד שלו, זה לא בשביל להיות ראש העיר. אוי ואבוי לי, הרב פיקלי, אל תעשה לי פה בעיות, אל תעשה לי איתה. טוב, בקיצור, אנחנו, אז לא רציתי להשבית שם את השמחה בחופה הזאת. בפעם האחרונה שהייתי בחופה, גם מהחומה, כי עכשיו התקשרו אליי אחד, אומר לי שהוא מאוד רוצה שסדר קידושין, והקלה שלו מקריאה אותי מאיפה, מהחופה של החברה שלה. אמרתי לו, אבל היא הייתה מרוצה בחופה הזאת? כן, אמרת, היית, עשתה הרבה דברים טובים שם, מה, אתה חיתנת אותה? אמרתי, לא חיתנתי, קיבלו אותי לקרוא את הכתובה, אבל כשהגעתי לקרוא את הכתובה, היה חופה שמישהו מהחומה, החתן מהחומה, קלה אח של הראש שיבה. אז הוא ערך את החופה, זה היה טוב מאוד, זה היה דבר יפה. אז כיבדו אותי לקרוא את הכתובה. עכשיו כשבאתי לקרוא את הכתובה, עמדתי מתחת לחופה, אז נזכרתי שלפני 6 שנים אחד העדים, הוא התחתן, והחתן היה מתחת לחופה. עכשיו הם לא קרובי משפחה, שניהם מהרחומה, אחד העדים מהרחומה, החתן מהרחומה. אמרתי לה, עד, תגיד לי, אתם לא קרובי משפחה? יש משהו? אמר לי, לא, אין. עכשיו המשכתי לקרוא את הכתובה, הגעתי לחתימות, אמרתי לו, יש משהו עם אנשים, אני זוכר, יש משהו עם אנשים. אז אמרתי, לא, זה בסדר, דיברנו עם הרב, הוא אמר שזה טוב. אז חתמו על הכתובה, אחר כך אני אומר, וואי, נזכרתי. העד התחתן לפני 6 שנים עם בדודה של החתן, שהיא מחוץ לשכונה בכלל, היא לא מהשכונה, אבל היא בדודה של החתן. זאת אומרת, העד הוא נשוי לבדודה של החתן. פסלו לעדות, וחתמו, עשו ברכות וברכות הקידושין, הרי אתם יש פסלו...
מחמיר כאלה בן אותם.
מה הרבה אותם? שתוק גופו, זה גמר פורשת, סנדרין כפחת עמוד ב', שתוק גופו, שולחן ערוך סימן למדלת סעיף ג', על זה אמרו שתוק גופו, תרי שתוק גופו, זאת אומרת, הבעלים של הבנות דודות, זה מחלוקת גדולה, אבל חד שתוק גופו, לכולי על מה אמרים.
רגע, עד בני דודים, בלי העד.
אשתו של העד, והחתן בני דודים.
שני בשני,
זה שני בשני. אז וכבר חתמו על הכתובה. אז אמרתי לרב, כי העד אמר לי, לא, זה בסדר, הרב אמר שזה בסדר. אמרתי לרב, הם קרובים. אמר לי, לא, זה לא, זה אשתו. כך אומר לי הרב, זה לא, זה אשתו.
זה שיבה.
כן. זה לא שיבה.
זה הלכות די קשות, הנושא הזה של שני בשני.
הם לא יודעים את ההלכות האלו, יודעים רק לשיר יפה. אז אמר לי, לא, זה לא, זה אשתו. אמרתי לו, כבוד הרב, זה... שני בשני, אשתו כגופו, זה גמרא מפורשת. אמר לי, לא, זה לא. אמרתי לו, תשמע, אתה תגיע הביתה, היום בערב. כל זה מתחת לחופה. אשתי אומרת לי, אתה תמיד עושה בלגן. אשתי הייתה בחופה, היא אומרת לי, תראה, סך הכל, קראו לך, לקרוא את הכתובה, כולם עליך עוד פעם, תמיד, אתה צריך לסוף שוב. היא לא אומרת את זה ככה, חס ושלום. אמרתי, זה יודעים, ככה זה הולך. אז... אמרתי לו, תשמע כבוד הרב, אתה תלך היום בערב הביתה, תפתח שולחן ערוך, לא, תפתח שולחן ערוך, תפתח גמרא, תגלה שאתה הכנסת לחדר איחוד, אם היו אשכנזים, הכנסת לחדר איחוד איש ואישה שהקידושים לא תפסו, כי העד נשוי לבדודה של החתן. אמרתי, לא, אני לא זוכר את הסוגיה הזאת. אמרתי, טוב, אז בוא תברר את זה. ירדנו, התחלנו לעבור בין הרבנים. לפחות הכנסתי לו ספק מליבו, התחלנו לעבור בין הרבנים. לא היו הרבה רבנים שם, היה שני רבני יישובים, רב שכונה, שלושה רבנים בישיבת תיכוניות, והיה עוד רם, ראש ישיבת הסדר חשוב, מבוגר.
אמרו לו שזה...
כולם אמרו שזה בסדר.
לא, לרב הזה, כשאמרו לו...
אמרו לו, ידע.
אני דרך אמר להם, תשמעו רבותיי, אדם שומר שבת, אין קשרו לחתן, לא קלה ולא בין שני
הילדים. הוא ידע, כי זה היה חבר, זה היה החבר הכי טוב של החתן, הוא ידע. רק הוא לא, הוא חשב שזה בסדר. עברנו, כל הרבנים אמרו לו, זה בסדר. כל הרבנים שם בעולם הוא זה בסדר. עד שהגענו לראש שיבה אחד מבוגר, הוא אומר, הרבה די צודק, מיד קידושים חדשים. אז הוא אומר לי, טוב, תחתום על הכתובה. אמרתי לו, תשמע, כבוד הרב, לפני זה היה גמרא מפורשת, אחרי זה כבר משנה מפורשת. נמצא אחד מהם קרוב פסול, עדותם בטלה, זה כבר לא גמרא, זה משנה, אין לחתום על הכתובה. צריך כתובה חדשה. טוב, נביא כתובה חדשה, עשה קידושים חדשים וזה. לא ברחו, כי אני לא ברור שלא אצל ורח, אבל לא משנה, היינו עסוקים באותו עניין. אז עשה קידושים חדשים, ואז רצה להכניס אותם לחדר איחוד. אמרתי לו, אין חדר איחוד, אסור לייחד אותם לכתובה, אסור, זה אמנם כבר לא גמרא ולא משנה, זה שכן ארוך, אבל אסור, כבר מסכן הוא כבר. אז הלכו להביא כתובה, מה עושים? אמרתי לו, בוא נעשה קניין, לעשות קניין עכשיו לכתובה חדשה עם שני עדים.
לפני
השבע
ברכות, כל זה,
זה היה סיסו בשמחו שם. עכשיו בערב צריך לזה גבורה, זה לא פשוט. ומה, והרב עדיין, וכל הרבנים בעולם היו נגדי חוץ מרב אחד, אבל ברוך השם, הרב יהושע ויצמן, עם העלות, הוא היה שם והוא הכריע את הקף. בערב הלכו הביתה, פתחו את השולחן, אמרתי להם, למד ד' זיו ג', פתחו את השולחן, ואז התחילו הטלפונים של התודה. אני יודע שאדם שעומד על האמת, בסוף, זה רק דוגמה הדבר הזה, בסוף הכל טוב. התחילו הטלפונים, אנשים פשוט היו בשוק. להגיד לי תודה רבה שהצלתי פה את המצב. אתה יודע מה היו קוראים? היו הולכים הביתה והיא לא הייתה מקודשת. איפה היו? אמרתי להם, תגידו לרב הזה, הוא נחמד, הוא דיבר יפה, דרש יפה בחופה, הוא כמעט, זה רב, יש רבנים צעירים היום, אלה שיכול לבוא עם גיטרה לחופה. הוא לא בא עם גיטרה, אבל הסגנון שלו יש לו גיטרה. הוא דרש יפה, הוא יהודי נחמד, הוא אדם טוב, באמת, הוא מדבר יפה מאוד, וזה נראה שהוא עשה הרבה חופות, וכל עוד שהכל שגרתי, זה עובר. אבל שוחט שניבל פעם אחת, מה הדין? צריך ללמוד כל הלכות שחיטה מחדש, שיחזור על כל ההלכות, זה לא בושה. ברוך השם, לא יצאת הכלה מתחת ידו סך הכל, זאת אומרת, כי הצלתי אותו. אז עכשיו מתקשר אליי ראש עבר אחד, אומר לי, אשתי החברה הכי טובה של הכלה, והיא מאוד התלהבה איך שעשית את החופה. אם אתה יכול לבוא גם לעשות את זה את החופה. אני לך הרב יקלי, אבל דן לך הדבר הזה, אני רואה את זה פה בערך כלומר 6.5 שנים כל יום. אם הרב אומר, יש להם על מי לסמוך, והוא ככה משתפן, ובסוף, בסוף יש נזק גדול. ואם הוא אומר, הכל בעדין יותר, לא עשיתי בלגן, אני אמרתי לרב, שם בחופה, אני אומר, אתה מחליט, אתה מסדר קידושין, אתה מחליט, מה שאתה אומר, אני רק שואל שאלות. אני לא, חזר שלו, לא מתערב לך, יש, אני, כבוד תורה לימדו אותי בישיבה. אתה מחליט. אבל אם אתה עומד על האמת של התורה, בסוף כל אויביו
ישבים. אם זה אדם שומר שבת או לא?
אני אומר, כשיש לי זוג שמתחתן, אני אומר לרבותיי, העדים זה אנשים הכי צדיקים בעולם, זה לא החברים. הבעיה היא הרי כשיש לך חופות של אנשים לא דתיים. אז אני אומר להם, תראו, אני לא הכי צדיק, אבל אם יש ספק, אני מוכן לקחת את הכובע של הצדיק וגם להיות עד.
אם מביאים לרב אדם
ש... לא לוקח.
ספק כמו שומר שבת.
לא לוקח. אני רוצה לדעת, תמיד לפני החופה, מי העדים.
אבל אני לא מכיר.
לא, אז אומרים לי, אז אומר לי, בית כנסת הקודם, שהייתי הולך בשבתות, אהבתי את הרב, הוא יבוא. אז איך עדי שמעתי, אז תדע לך, השני אני מאשר, אם לא זה אני. כך אני עושה תמיד. ופעם אחת הייתה לי חופה במישהו מהשכנה באדם חילוני. לגמרי. יש אנשים לא דתיים לגמרי. מישהו, זה היה באזור המרכז, בצומת ירקון. זה היה בחופש, היינו יוצא בהורים. אז צומת ירקון, והיה לי ספקות. אמרתי לחתן, תשמע, עד זה מאוד חשוב. הסברתי לו, אני מביא, אתה לא צריך שלם לו. זה לא שאתה, זה מביא עד, ויש חבר של אבא שלי טוב, תמיד חכם. רב שגר פתח תקווה, ביקשתי ממנו לבוא לחופה. אחרי כשהגעתי לחופה, אז זה היה פשוט משהו מדהים, היה אולם שלהם, אף אחד לא ידעתי, אבל היה שם איזה אחד עם מלצר, עם כיפה פה, תקועה לו על הקוצים, הוא אומר לי, הרב, אני בדרך כלל פועד. אתה צריך אותי, אני פועד.
זה
דרוד,
זה
דרוד. טוב, יש הרבה דברים כאלו, ואפשר ליפול. אבל הרבנים צריכים להיות אמיתיים. הרב הפיקה לי, זה הכי חשוב, אמיתי. אמיתי ועצבני זה לא הולך ביחד. לפעמים אנשים חושבים שאמיתי ועצבני זה ביחד. אתה אמיתי, אתה צריך את עצבני. לא, זה עוד אמיתי בדרך כלל. אבל צריך לעשות הכל לאמיתה של תורה. הוותרנות הזאת אחרי זה מתנקמת בנו. בוא נגמור אותה.
אבל הרב שטעה, הוא קשר לרב
הרב שטעה, הוא חפו פניו מסכן. זה ברגע שהוא יביא מה שהוא עשה. לא, הוא התנהג יפה. הרב שטעה, הוא לא היה פה. אני גם התנהגתי יפה. הוא לא היה פה משהו. הכל אמר, תראה שבינינו מחלוקת. האם משתוק כגופו או לא משתוק כגופו. קצת מוזר, זה גמרא מפורשת. סנהדרין פרק ג', הדף יומי אולי היה מזמן, שכחו, אבל מספיק לקרוא דף יומי. זה לא דבר מסובך לדעת את הדבר. זה לא צריך מגדולי הדור. זה לא איזה שאלה מורכבת. זה סתם, זה גמרא מפורשת. הבעיה שהיום, מה שהפריע, אמרתי לו אחרי זה, הוא עשה, לפני זה עשה דרמה. והכל היה זה, ונתן דבר תורה, ושירים היה, ותזמות, הכל בסגנון עכשווי. וכשאמרו לה, הרי את מקודשת, היו קוראים להתעלפות. רק מקודש בזה. זה היה סתם בלוף, כי היה עדים פסולים. אחר כך שעשו עם העדים אחרי, זה אומר, הרי את מקודש לי, פתאום, הרי את מקודש לדגמר. אז פה כבר לא היה תזמות.
לא ברעש השם,
זה כבר צ'יק צ'יק ככה.
הרב עושה הופעות בתוך הקופה.
היה לי פה אחד מהחומה, אחד מהחומה, אדם לחלוטין לא דתי, שביקשו ממנו לחופה. שוב, אני אין לי עניין לחופות, אני לא לוקח כסף מהדברים האלה, זה רק לוקח לי, אבל אני יודע שבזה קידוש השם. אז בסדר, הסכמתי. אחרי זה מתקשר אליי, אני לא מכיר אותם, זה אנשים, הם מכירים אותי. זה אנשים שאפילו לא באו לשבת חתן לבית כנסת. אבל נסו חברים שלי, אומר לי, כבוד הרב, אני לא נעים לי, תסלח לי. אנחנו רוצים, המליצו לנו להביא את הרב המרקד. האם זה בסדר? הרב המזמר, הרב המזמר, הרב המזמר. להביא את הרב המזמר, אני אף פעם לא שמעתי עליו. מה זה הרב המזמר? הוא כל החופה, רוקד, מזמר, הרבה קטעים עושה וזה כיף. זה תסלח לנו, לא תהיה את בעיה, תביא את הרב המזמר. אתה תוכל גם לבוא, אמרתי לו, אני אבוא, אבל אני לא יודע אם תסלח לי, אם אחלה לשמע את כל הזמרות, אני רוצה, תבוא לברכה שבית. מתי הרב מתחיל לזמר? לעשו החברים הכי טובים, אני בכלל לא הקפעתי, חס ושלום. לא הקפעתי בכלל, אבל מה שיפה זה, כי אני הכנתי אותם לחופה וזה, וגם הייתה להם אבלות. בגלל זה רצו את הרב המזמר. היה להם, האבא של החתן היה בשבעת ימי האבל, בחופה. אז הרב המזמר הפיג לו את צערו. ובכלל, אני לא מבין את הדברים, אני אצר את הפוך, הרי אם האבא בשבעת ימי האבל, מאז הבנם הזה, האבא, כל שבת התפלל לבית כנסת. בערב ובמוצא שבת. לא יודע איך הגיע לו ערב מוצא שבת, אבל ערב שבת, מוצא שבת, הוא בא התפלל לבית כנסת.
הוא אמר שלוש שעות עם המרוקאים, עם הערבים.
לא פה, זה לא פה. הרב פיקה לי, זה לא בית כנסת הזה. לא בית כנסת הזה, בית כנסת אחר.
בגלל
הרב
המזמר הוא
אותך
או לא?
לא.
עשינו אותך. לא, אבל הרב המזמר היה
במקום. כן, אבל הכנו ביחד, הם היו בקשר איתי. באתי גם לחתונה. נוצר קשר ככה, מהידידות. אני חושב שזה החופות, האוכלוסייה החילונית, הם פוגשים את הרבנים, תמיד זה הולך עם כסף. זאת אומרת, הוא פוגש אותו, איפה נתחיל? כשהוא הולך למועצה להתחתן, הוא משלם. אחר כך בחופה הוא משלם לרב. אחר כך הברית הוא משלם למוהל. אחר כך הבר מצווה הוא משלם לזה. הוא משלם לזה שכן אותו לבר מצווה. זאת אומרת, מה שהם מבינים זה שדברים שבקדושה הולכים עם המון. זה מה שאנשים האלה מבינים. אנחנו צריכים לגדור בעד עצמנו. אתה רוצה לקחת כסף, כך מידתי. אבל מאנשים חילונים אסור לקחת. ככה, זו דעתי. זו דעתי, זה נראה, זה רווח קצר טווח שהוא מפסיד את הרווח הארוך טווח. היה לי מנסה פה עם מישהו מהשכונה שהזמינתי לחתונה. עכשיו בכלל הוא היה מרום, אני בדרך כלל אומר שאני לא לוקח כסף. זה מאוד חשוב. פה שכחתי להגיד לו, זה אמת. אחר כך הייתי שהוא בטוח, כי הוא אומר לי, אז הוא לא סידר לי עשה. אז לא, לירך, לא סידר לי עשה. צריך לשמוש לו, היה בכל מקרים שהיה מה, שהסתדר. גם אדם חילוני, לא מכיר אותי. הוא לא, לא. אז הסתדרתי, אין בעיה. אז הלכתי, חזרתי לבן, הסתדרתי. נכון, היה מאוד יפה, ישבתי עם החתן והכלה, הזמנתי אותם אליי הביתה, מאוד נהנו. למחרת הוא מתקשר אליי, אומר לי, כבוד הרב, אני הייתי רוצה לפגש אותך בארבע עיניים. אמרתי לו, בסדר, אבל אם תוכל לבוא בלי כסף. אז הוא אומר לי, למה לבוא בלי כסף? אמרתי לו, אני לא לוקח כסף על חופות, אז תבוא בלי. אומר לי, אבל אפילו עשה, לא ארגנתי לך. אמרתי לו, זה בסדר, אני גם לא, אני בא גם בלי עשאות, תבוא בלי כסף אם אתה יכול. אמרתי לו, תגיד, יש לך עוד בן רווק? אמרתי לו, הבן הבא אני אסתדר לך אחד שלוקח כסף, אז לא צריך להתרגז, הבן הבא אסתדר לך אחד עם כסף. אז אחר כך הוא לא יודע מה לעשות והוא אין נבוך. אחר כך גיליתי שאשתו משולת רבנים, הוא סיפר לי. אז אמרתי לו, תשמע, אשתך משולת רבנים, יש להם איזה שוט, תביא לי את השוט, תשיג. הסבא רבא של אשתו חיבר ספר, אמרתי לו, זה מעניין אותי, אתה רוצה להודות לי? תביא לי ספר. עשה את זה, הלך לחניף שהוא הנכד, הביא לי ספר. זה דווקא אני מקווה, זה בסדר, זה מצוין. אחר כך גם את הבן השני שלו שפה בשונה, גם אני ערכתי שם את החופה הזו, שאני כבר היה מגיד באוזן, טיפוס טיפוס. אבל האבא ושני הבנים שלו, האבא בא כל שבת, כל התפילות לבית כנסת מאז, ושני הבנים שלו כל פעם שהם הם באים, ובחגים הם באים ומתקשרים אליי קודם אם אני יכול לבוא להתפלל איתם. זה, 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 זה המשפחה הזאת. ויש לי עוד סיפורים כאלה. היה מעשה עם עוד אחד עם חופה גם כן, אבל להם אמרתי בלי כסף, כי מאז הסיפור אני לא רוצה להביך את האנשים. ואחרי החופה היה מאוד טוב החופה, והעברתי אותם לרבי דוד עובדי אחרי זה, שהוא למד אותם הלכות נידה. ובחופה עכשיו הוא היה מסוכסך, האבא של הכלה היה מסוכסך עם מישהו, סכסוך ממוני כבד מאוד, עם שוק אפור ו-80 אלף שקל חוב, ושוק אפור זה משהו מפחיד נורא, זה פחד מוות. אז אחד השכנים שהוא אדם ירא שמיים אמר לו בחתונה, תראה הרב, זהו גם דיין, ככה הוא אמר לו, בוא תגמור את הסכסוך שלך אצלו. הם באו לפה שני אנשים לא דתיים פה בחדר, ועם הכיפות ככה פה עומדים, באו לדין תורה. שני אנשים, הוא אמר להם, אבל דין תורה אין חוכמות, הרב פוסק, עושים, שלא אחר כך תגידו רוצים להרגיע לבגץ, פוסק, עושים, לא פה דין תורה, קיבלו את הפסק, התנשקו, התחבקו והלכו הביתה. אחר כך הבן של השני הגיע למצוות, והוא רצה לעשות לו משהו מחוץ לשכונה וניסוע בשבת לבית כנסת של חמיב וזה, עשה פה. והוא כבר בא להתפלל. כל זה נובע ואני אמרתי לכולם, תראה, אני מחברים לא לוקח, אבל אני עושה חופות רק לחברים, אז אני לא לוקח מאף אחד, לא עושה חופה למשל חבר שלי, אין לי זמן, אחרי מה אנחנו, מה יוצא תלמוד תורה מתאה עליה, אז מחברים לא לוקח ועושה חופות רק לחברים. לא נכשלנו בדבר הזה. אבל היה פעם מישהו, שנתן לי ספר מתנה, וגם כן עוד אחד היה לו ייחוס, הביא לי ספר מתנה, אמר לי, אבל אני מבקש לך לקרוא את הספר, אם תוכל בימים הקרובים, זה מאוד חשוב לי שתקרא את הספר, שלא תשים אותו בזה, חשוב לי שתקרא אותו, לא הבנתי, אני קורא אותו, פותח, בסוף יש 200 אירו. הוא רוצה שאני אקרא את הספר, פותח, אני עובר סימן סימן, בעמוד האחרון 200 אירו. ומה אני אעשה עכשיו עם 200 אירו? בסוף, זה לפני פסח. 200 אירו. זה הרבה כסף, כמה זה 200 אירו? 200 אירו. זה מוקש. עכשיו, מה אני אעשה עם 200 אירו האלה? התקשרתי אליו, אמרתי לו, תשמע, זה הכל הדין, אני לא יכול להעליב את האנשים. אמרתי לו, תשמע, עכשיו קרוב לפסח, אני נותן 200 אירו לצדקה, 100 לזכות החתן והכלה ו100 לזכותי, שלא תגיד, לא נתת לי כלום. והנה, יש לנו עכשיו אפשרות לפרנס קמחא דפסחא. מסכים? מסכים. אבל זה בדיעבד עשיתי, פעם אחת. אתה לא יכול להגיד לו, עזוב, קח את הכסף שלך, זה מעליב את המענה. מתקשר, אמרתי לו, שתדע. טוב, בואו נגמור את הסימן הזה. אם רבים, בואו נסיים את זה. אם רבים מסובים בסעודה, כל אחד מברך לעצמו טוב ומטיב, לא יוכל לכולם. דחיישין אנשי מה יקדימו כנה לבשת שיענו אמן. למדנו את זה בסימן הקודם, אתם זוכרים. אבל אם היו, זה היפה הזה עם מספרים ברנן, אבל אם היו מסוימים לשתות בלא אכילה, אחד מברך לכולם. יפה, חשוב מאוד. אם גם אוכלים, כל אחד צריך לברך לעצמו הטוב האמיתי. ואם רק שותים...
כן. מה? הפוסק שהשתייה לא מברכים על
כולם. יפה. מפה הרב פיקלי מדקדק דיוק נפלא, שמשהו בשכון ארוך, שלא צריך לאכול לחם בשביל ברך הטוב האמיתי.
זה דקדוק, זה כתוב בטול במפורש. זה דיוק.
יפה, נכון מאוד, צודק הרב פיקלי. אבל הקף החיים פה, והרב עובדיה יוסף, הביאו כמה פוסקים שאמרו שצריך לשדות לחם, ופסקו סוג ברכות להקל. אני בדבר הזה נבוך. נבוך. זאת אומרת, כמו שהרב פיקלי אמר לי בשבת, וזה נכון מאוד, גם הרב עובדיה לא תמיד סוטה מדעת השכן ערוך בענייני ברכות. איך אנחנו מחליטים מתי סוטים, מתי לא סוטים? אנחנו חסידים של הרב עובדיה. כן? אנחנו חסידים של הרב עובדיה, ולכן ספק ברכות להקל. סעיף ו', יין של שתי חביות והכל ממין אחד, אם בתוך 40 יום לפצירתו שמו בשני כלים, חשיבי כשני מינים, מברכים עליו הטוב המטיב. אם לאחר 40 יום קליקו, נברכים עליו, והאויד והכל ממין אחד. עכשיו רבותיי, שאלה אחת לסיכום העניין הזה, סיימנו את זה, סיכום העניין הזה. הנה, השבת, מומפרי לשמו, אז אבא שלי אצלי. אז אבא שלי אצלי, אז אני רוצה לברך הטוב המטיב. עכשיו אני תקוע, נכון? אחרי לא אוכל לברך. כלומר, אם באו ההורים, אתה רוצה לברך הטוב המטיב, אז יש לך יין רמת הגולן. ואתה רוצה להביא עוד יין, ברגע שאתה רוצה להביא עוד יין, אז לפי השכן ערוך אתה יכול לברך, אבל לפי הלחם חמודות, אם תכננת להביא מראש את העין השני, אתה כבר לא יכול לברך. עכשיו מה אתה עושה בשביל לברך הטוב האמיתי? אתה צריך לשכנע את עצמך, אתה אומר לא משוכנע, אולי אני לא אברך, אולי כן, אולי לא, אני אשקול את זה בהמשך.
מה?
לא לחשוב, אבל ההורים שלך, אבל ההורים שלך הגיעו, מה זה לא לחשוב? הגיעו. בחזון עובדיה, חשוב מאוד, הרב עובדיה, עד לפני שנה וחצי, אף אחד לא ידע מה הוא סובר בנושאים האלו של הטוב והאמיתי. כי בילקות יוסף דילג על זה. זה קצת קשור לזה שאני חושב שילקות יוסף נראה שהוא, היה לו ברור שלא מברכים. הרב עובדיה בחזון עובדיה העריך בדבר הזה כדי שיברכו אנשים, אבל הוא הביא את הלחם חמודות. בעצם יש לו שתי חומרות נגד מרן, אחד הלחם חמודות והשני הסעודה. הסעודה. אבל הוא כן הקל שלא צריך לשתות רביעית, אלא די בתאימה באלמה. אז אני אומר, אם באים אליך אורחים ואתה רוצה להוציא להם יד, אבל אני כן חושב שאפשר לתת להם לברך. זה כן, אפשר לא לגלות להם, למה לא? אפשר לא לגלות להם שאתה מתכוון להביא, ואז אתה נותן להם לברך, ויוציא אותך ידי חובה, אלא מה? שזה אם זה באמצע סעודת פת, אז צריך להביא את זה בכינוח. צריך להביא את העין השני, במצב שלא אוכלים, שלא אוכלים לחם. או שיגידו סבים רנה.
למה זה?
לא, כי אז שהוא מוציא אותך ידי חובה, אין בטא בלי הפנוי. לענות אמן. זה מה שלמדנו עכשיו.
למה נוסף סקר רגע באוכל?
כן,
למה
נות? זה הסברי של האשכנזים, אתם זוכרים, הסימן הקודם. זה הסברי של האשכנזים. אומרים סברים, מפסיקים לרגע, אבל אני לא רואה שום בעיה בזה שאחרים יברכו, כי הם לא תכננו את הדבר הזה. נזכה בעזרת השם לברך הרבה ברכות של הטוב והאמיתי. אין לנו פה עשירים. אז רק שנייה, הרב פיקלי, אני ביקשתי מהרב פיקלי שיעשה סיכום, והוא עשה כבר סיכום.